רדיו קסם 106 FM רדיו קסם 106 FM עכשיו גם באינטרנט כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק כנסו עכשיו
מדברים מוזיקה עם אסף פרט והפעם מסע בעקבות תור הזהב של הרוק הישראלי
מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר את אותם הדברים אבל לאט מה אתה רואה כשאתה קם בבוקר ברובם
צהריים טובים מאזינים יקרים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לעוד תוכנית של מדברים מוזיקה כאן ברדיו קסם 106 FM
אתה יודע שהרוח על הדלת שנמאס לי כבר לשמוע על הסתם לשמוע על הסתם
ומה יש לנו בתוכנית היום? משהו שעוד לא היה כאן עד עכשיו כל שבוע אני מתרכז באומן אחר, משמיע משיריו במחצית השעה של התוכנית, גם מעלה אותו לשיחת טלפון. היום, אורח התוכנית נמצא איתנו כאן באולפן ממש, ותכף הוא גם יציג את עצמו. מדובר בשם שאולי לא ידוע בכל בית, לא מאלה שעומדים בפרונט של הבמה, אבל אחד הנגנים המבוקשים ביותר במוזיקה הישראלית, מתופף, פרקשניסט, יוצר ומלחין, שגדל להיות גם מפיק מוזיקלי, ששמו חרוט על כמה מהאלבומים הבולטים ביותר של הרוק בנייטיז, בירותיי ורבותיי, יובל שפריר.
מה אתה זוכר בסוף שגמרת את הרע והטוב בבדקת? שלא קורה מה שאמרת שטוב עם ציפור אחת ביד
אז תכף אנחנו נתחיל את הרעיון שלנו עם יובל לצד כמובן שירים מתוך הקריירה שלו מתוך אלבומים שהוא שיתף פעולה אבל נתחיל עם שיר של פורטיס מתוך האלבום השני של פורטיס שנקרא אין קשר על התופים, יובל שפריר.
Yes.
אומרים שלום ליובל שפריר. יובל, מה נשמע?
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר גמור, שמח להריח אותך כאן בתוכנית, פעם ראשונה שככה מגיע אלינו אומן ומתארח לאורך כל השעה כאן באולפן.
שמחה.
מה עולה לך בראש ככה ששמעת עכשיו את הפוך, את, סליחה, את אין
קשר? שמע, זה אלבום שבעצם באלבום הזה הצטרפתי לפורטי סחרוב. הסיפור הקצר, הארוך בקצרה, זה שהם בעצם נגמר מינימל קומפקט, הם נשארו עוד בשנה בבלגיה, עשו, בעצם הקליטו את האלבום של פורן אפר, שאחרי זה התעסקנו איתו יותר מאוחר, ואז הגיעו ארצה, עשו את סיפורים מהקופסה, שבשלב השני של האלבום אני הצטרפתי להקלטות באולפני דיבי בזמנו, ומיד אחרי זה נוצרה הלהקה, פורטי סחרוב, שכבר הופענו בתור פורטי סחרוב, אחרי זה הפכנו להיות פורן אפר, נסענו לאירופה, הפכנו להיות חזרה פורטי סחרוב, חזרנו ארצה.
סיפורים מהקופסה זה בעצם האלבום שהחזיר אותם לארץ.
כן.
ובעצם נוצר איזשהו הרכב שאתה המתופף.
אני מנגן כלי הקשה.
אוקיי.
המתופף בפורטי סחרוב היה ז'אן ז'אק גולדברג, זכרונו לברכה, אהובי. איש מדהים, שבאופן מדהים, לא קורה פעם אחת, זה יכול לקרות כל יום, כל שבוע, שזה קבוצה של אנשים נפגשת ולא מזכירה אותו. אנחנו מדברים עליו כל הזמן. כאילו הוא עדיין קיים, לגמרי מדברים.
מה בעצם היה הגורם הכל כך משפיע שלו?
הוא פשוט היה בן אדם מאוד מאוד כנה, מורכב, עם אישיות מאוד חזקה, גם מוזיקלית, ויש המון אנשים שמתגעגעים אליו, אני ביניהם.
אז הרכב הזה, אתה, ז'אן ז'אק, גיל סמטנה, פורטיס וברי, כבר מתגבש כהרכב שממשיך הלאה גם.
כן, הרכב הזה בעצם זה היה 88, זה המשך עד הדבר האחרון שעשינו, אני חושב, היה להתראות בחלומותיי. כבר ז'אן ז'אק כבר היה בצרפת, אז אני נגנתי טופים, ואת הגיטרה מנסרת, האלבום בהופעה חיה, לייב, זה גם היינו כבר ארבעה. וזמן קצר אחרי זה, כל אחד מהם קצת הלך לדרכו, ברי התחיל להיות ברי, ופורטיס אחרי איזו תקופה, הוא ואני הקמנו את האחים פורטיס.
נכון, אנחנו נגיע לזה בהמשך. בוא נשמע עכשיו שיר מהאלבום השני של פורטיס סחרוב, 1900, והשיר הזה, מה שמיוחד בו זה שהסולן הוא דווקא ברי סחרוב.
לגמרי.
שיר שנקרא הפוך.
רחוק מכאן אני נתקע
הפוך, ברי סחרוב, 1990, האלבום. שמענו מקודם את הסולו גיטרה, וזה הסולו של רמי פורטיס, נכון יובל? מה יש לך להגיד על הסולו הזה?
תשמע, אני קצת נחרץ, אבל פורטיס הוא גיטריסט הסולו הגדול בישראל אי פעם. כן, אני אומר את זה בשיא הרצינות, וגם קצת צוחק, אבל הוא מצליח לנגן סולו עם גיטרה שהם כמו כל מה שחלמנו על סולוים של גיטר הירוז בעולם.
למרות שטכניקה אילאית אולי אין לו.
תשמע, אין לו טכניקה אילאית, אבל יש לו אקספרשן שאין לאף אחד. הוא פשוט מצליח להפוך אותי כל פעם שהוא מנגן סולו.
וזה אחד הקטעים.
זה אחד. עכשיו, כאילו, אני נזכרתי בזה במיוחד בסיבוב הופעות שעשינו בקיץ האחרון, פורטיס אחרוב, שהיה פשוט סיבוב נהדר, מהנה, המון המון קהל, וכל פעם שהשיר הזה הגיע בהופעה, זה היה פצצות פשוט.
הוא התחרה על הגיטרה.
הוא התחרה, וזה הסולם ארוכים ומהנים מאוד מאוד מאוד.
מעניין אותי לשאול אותך, פורטיס אחרוב זה באמת צמד שמאוד מדובר ומאוד אהוב, אבל היו תקופות גם אחרות שאני זוכר, ברגע שבעצם ברי יצא אל מאחורי הקלעים, עבר לפרונט של הבמה, התחיל להוציא אלבומי סולו משלו, ואז היה איזשהו רגע כזה שלפחות בעיתונות, בתקשורת, דיברו על איזשהו יריבות, קנאה, פורטיס פתאום מרגיש שברי מתעלה עליו, פתאום הפופולריות עוברת לברי. מה אתה חושב על כל זה? זה שטויות? או מה אתה זוכר מהתקופה הזאת?
תראה, זה מורכב לעשות בתור צמד קריירה עד נקודה מסוימת, ואז ללכת לשני מקומות ולהתמודד כל אחד עם מה שהשני. באופן טבעי זה מאוד מורכב. מצד שני, אני יכול להגיד לך שהחברות בין ברי לפורטיס היא כבר חברות של 45 שנה. אני זוכר אותם, יצא לי לגדול לידם, הם היו חברים טובים של אח שלי. אז אני זוכר אותם ממתי שהם היו בני 15-16. ועד היום הם עדיין החברים הכי טובים. אז עזוב כרגע מה כל התקשורת והעיתונות, אני חושב שיש להם חברות מדהימה. הם עובדים ביחד נהדר.
בסך הכל מפרגנים גם לקריירות.
מאוד, מאוד 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 מפרגנים אחד לשני, ומופרים אחד לשני.
כן, אלו... כן, גם העובדה שהם חוזרים כל פעם
כן.
מחדש. אז בעצם אתה חבר ברכב הזה בתקופה הזאת של אלנבי ועוד כל מיני להקות צד, כמו ז'אן קונפליקט, יוסי אלפנט, רטורית.
כן, זה היה תקופה די תוספת בארץ עם המוזיקה האלטרנטיבית שהייתה אז.
נכון.
היו הרבה להקות, זה התחיל מהפינגווין שאני דווקא לא הייתי שם כל כך. ואחר כך התפתח לתקופה מאוד ארוכה של הופעות, קולנוע דן, ליקוויד, קולנוע אלמבי לדברים הגדולים. סורה לי הופעה אחת, תראה, מה שמדהים זה פורטי סחרוב, שיצא אלבום ב-88, הוא קיבל הרבה חשיפה יחסית, אבל הוא לא הצליח מספרית.
כן.
ההצלחה המספרית והמסחרית קרתה אחרי שבקיץ אחרי זה יצא חלום כחול. בעצם הקלטנו את חלום כחול ושהוא אלבום נוסה בין אלבומים. וזה יצא באוסף נען המספר אחד.
נכון.
וזה נהיה להיט גדול.
יש איזו גרסה שקטה שלו, כאילו,
יש גרסת אורגזמה, קראנו לזה. כן, גרסת אורגזמה.
אבל דווקא הקצבית הצליח.
כן, הקצבית היא הגרסה. האורגזמה היא כמו ביטרק, כזה, בי-סייד שלה. ובעצם קרה שמלנגן ברוקסן מול 600 איש, נגיד, היו מגיעים להופעות, אז שזה הרבה. יצא חלום כחול, עברו שבועיים, הייתה לנו הופעה מתוכננת בקולנוע אלמבי, והגיעו 2,500 איש. ופתאום באותו רגע זה גדל להיות הדבר הזה, שאחרי זה גדל להיות פורטי סחרוב.
כן, וזה בעצם הביא את הפופולריות העצומה הזאת של שני החברה האלה, שבשלב מסוים נפרדים, ופורטיס בעצם מקים הרכב משלו, שגם אתה שותף בו, יחד עם מי?
תראה, זה הרכב שבעצם התחיל, אנחנו נשארנו חברים מאוד טובים, אני ופורטיס, גם עם ברי, אבל אני חושב עם פורטיס השארתי יותר בקשר יומיומי כזה, גם היינו שכנים באותה תקופה, תקופת מלחמת המפרץ, אחריה, סליחה, לא מכונן.
כאילו תחילת ה-90s.
כן, לקראת כבר, כן, בחצי הראשון, לדעתי זה כבר היה 93-4.
כן.
גרתי בצפון תל אביב, פורטיס גר שני רחובות ממני, והתחלנו לפגש אצלו ולכתוב שירים ביחד, כאילו להמציא שירים ביחד, על האי-טרק שלו בחדר שינה, וזה בעצם היה הסקיצות הראשונות של האחים פורטיס.
שזה ביחד עם אמרנו עם מי?
ואז ג'אנגו ואורן קפלן הצטרפו אלינו ללהקה, ואז בעצם פעלנו, הסבנו מקום שהיה בעצם החדר חזרות של פורן אפר לפני זה, לאולפן של האחים פורטיס.
זה אולפן שלך בעצם.
זה אולפן שלי, אבל שהבאתי ללהקה, וזה הפך להיות הבית שלנו.
הבית.
הבית שלנו. כאילו, דווקא את כל העבודות המסחריות שהלכתי לעשות באותם שנים, לא הייתי עושה שם, הייתי עושה באולפנים אחרים, מסחריים.
ובעצם אתה היית שם גם המתופף וגם סוג של מפיק לראשונה בעצם.
זה כבר לא היה לראשונה, כי כבר הפקתי אז בתקופה הזאת, כבר היה אחרי שהפקתי איפה הילד.
אז תכף נדבר על איפה הילד, אבל אוקיי, אז אנחנו נשמע את אחד השירים הבאמת, אחד משירי הרוק הכי קסאכיסטים, אני חושב. אתה יודע על מה אני מדבר?
איזה?
את לא.
אוקיי.
מתוך האחים פורטיס, אלבום ראשון שלהם. יובל שפריר על התופים, הגיטרות של אורן קפלן.
אורן קפלן, בס ג'אנגו. פורטיס.
גדולה מהחיים היא כבר בגד התחילה לפתות מבוגרים ושהיא נוגעת זה מפחית את החושים אז קחי את הרגליים כי אין לי עוד הקושים ואת לא! הראש בעננים בת 16 בערך והגוף של בת 30 ושהיא צוללת עד המים מתייבשים אבקי את הרגליים כי אני על הפנים ואת לא!
לא, את לא טובה הברגר אל המוז בתחבידים רוצה כל כך לגעת ולעשות הברגלים ילדה את מנדדת ועולה לעצבים אז קיר את הרגליים והביתה להורים בובה בועטת ושובר לי את הביצים בובה בועטת ושובר לי את הביצים בובה בועטת ושובר לי את הביצים
בתוכנית שהקדשנו לחמי אודנר, שמענו שהוא הגיע לתל אביב בככה תחילה שנות ה-90, עם הקלטות של הוא והלהקה שלו, איפה הילד, עדיין לא ידעו מי הם כמובן, וכל מה שחשוב זה להשיג חוזה בחברת הקליטים, והייתה לו קלטת שהוא רצה להעביר אותה לפורטיס, משום מה.
נכון.
ואיכשהו הקלטת הזאת התגלגלה אליך, ספר לנו מה קרה שם.
תראה, הוא רצה להעביר לפורטיס סקיצות של איפה הילד. אני ניגנתי עם פורטיס, כאילו היינו מבלים ביחד בבר שנקרא מידבר, ברחוב בלפור באותם שנים. בעצם הוא ביקש ממני להעביר לפורטיס, ואם בא לי לשמוע בדרך. אני לא זוכר בדיוק מה הייתה התגלגלות, אבל הקסטה בסוף לא הגיעה לפורטיס. אני הגבתי למה ששמעתי, והוא הציע לי לבוא לחדר חזרות איתם.
אתה פשוט עצרת את זה אצלך.
לא, לא עצרתי אפילו. לא היה לי שום כוונה, כי גם לא הייתי מפיק אז. כאילו, זה בעצם היה... זה עניין אותי. זאת אומרת, הייתה לי כבר את המשיכה להפיק וזה, אבל זה עניין אותי. דיברנו, הגעתי לחזרה, ואיכשהו משם התגלגל עבודה משותפת שנמשיכה שנתיים לפני שבכלל הם הוחתמו והתחילו להקליט אלבומים, והאלבום הראשון והשני שלהם.
זאת אומרת, זה לא הייתה איזושהי יוזמה מכוונת של הד ארצי להלביש אותך אליהם? זה היה מין חיבור ביניכם קודם?
כן, כן. היה לגמרי חיבור בינינו קודם. כאילו, הם הגיעו בעצם לאלבום עם המפיק שלהם.
שמי זה היה?
אני.
אתה, כאילו, כן. כן. ומה אתה זוכר מהעבודה על האלבום הראשון?
האלבום הראשון זה היה
המאוד מצליח שלהם.
כן, אני מסתכל על זה אחורה, זה מאוד מעניין, כי זה שנים. מצד אחד, רק התחילו להסכים להשמיע עוד פעם דיסטורשן ברדיו, בגלל נירוונה. יצא נירוונה, Smells Like Teen. פתאום נוצרה פתיחות למוזיקה הזאת. אז זה צד אחד של זה. צד שני, אנחנו נגיד עדיין, זאת אומרת עדיין, זכינו, כן? אבל עשינו את האלבום הראשון באולפן שנקרא טריטון. זה אלבום של ה-70s.
אולפן, כן.
סליחה, אולפן של ה-70s, הכי טוב שהיה בארץ, של טומי פרידמן, זכרונו לברכה.
גזוז וכל מיני.
כולם הקליטו שם הכוורת, תמוז, כולם. וכאילו איכשהו באנו מתוך המקום הזה, גם עם כל ה... האטמוספירה, כל האווירה של המקום הזה, ומצד שני, אנחנו היינו אלה שטיפה באים לבעוט במערכת. אני זוכר שכאילו הייתי עושה דברים, אז אני מודה בחוסר ידיעה מוחלט, הייתי צעיר ובאמת לא זה, אבל עשיתי דברים בתור מפיק מוזיקלי, שהאנשים, הגוורדיה היותר בוגרת, מבוגרת באולפן, ראו אותי עושה את זה, ורצו לחתוך לי את הידיים, כאילו חשבו שאסור לעשות...
ככה לא עושים.
ככה לא עושים.
למשל...
למשל, יש להם שיר השמיים הגבול.
כן.
אני הרגשתי שמגיעים לפזמון, גורם להם לרדוף אחרי השיר. אז העטתי את השיר בפזמון. שזה big no-no. כי כאילו, אם כבר משהו, תמהר את השיר בפזמון כדי לסחוף את הקהל.
נכון.
אני העטתי את השיר בפזמון. אני ממש זוכר את התגובה של גיא יפה, המדהים, טכנאי, דגול. הוא ראה אותי עושה את זה, אני אומר, you fucked up, כאילו, מה קרה לך?
אוקיי.
אתה לא רוצה שהשיר יצליח, כאילו, מה אתה עושה? אז זה דברים כאלה. כאילו, מצד שני, כן, היה המון פרגון, קיבלנו את הגיטרות האקוסטיות האגדיות של שנות ה-60, להשתמש בהן בהקלטות, וכל הדברים.
יפה, ומזה יצא זמן סוכר, אלבום שלא מיד הצליח, רק אחרי...
כן, אני לא זוכר את ההשתלשלות של זמן סוכר. תראה, הלהקה קודם כל עבדה מאוד קשה בהופעות כדי להצליח. אנשים חושבים שכאילו יוצא משהו לרדיו וקורה איזה קסם. יוצא משהו לרדיו זה רק באמת יריית הפתיחה. העבודה קורית אחרי זה. גם שיווקית וגם הופעות וגם כל מה ש... אז הם הרוויחו את ההצלחה שלהם בעבודה קשה, כאילו...
ובעצם המשכת איתם גם לאלבום שני?
המשכתי איתם גם לאלבום השני. אלבום השני, שדים, זה כבר היה יותר מובנה מהחברת הקליטים. חיים שמש היה מנהל של המחלקה הישראלית. שהוא דרך אגב, דווקא, למרות שזה היה דבר לא צפוי, לא מקובל באותם שנים, שלהקה מביאה את המפיק שלה, אותי, כאילו, לאלבום, כי לרוב היו לוקחים מישהו מאוד מנוסה, לואי לאב או זה, ומסמים אותו על ה... אז חיים ראה את הפוטנציאל בזה. חיים מבין את הפוטנציאל בזה, ובדיעבד צדק, כאילו, יצא מזה משהו מוצלח, ועודד כמובן לזה שאני אעשה גם את האלבום השני. תודה חיים.
אז אולי באמת נשמע את השיר שדיברנו עליו, אולי באמת נשמע את השיר שדיברנו עליו, השמיים הגבול, ונשים לב לקטע הזה בפזמון.
יאללה.
מאז שהסתלקת אז בחיים קשה קשה לי לבד. אותי את לא אוהבת, רק אני והבקבוק בלי אף אחד. שוטט נשמתי, אני צולל לתוך הכוס והיא שבורה. בראש שלי יש מסיבה ולא הוזמנתי, כמה זה נורא. פתאום נפתח הדלת לעולם אחר, מעליי מופיע מלאך קטן שומר, לוחש לי סוד, אז בוא נרקוד שמחה וצהלה. להיות לבד בעצם זה לא כל כך נורא. זה לא כל כך נורא. השמיים הפול ולשם אני אף ונפלא.
שמיים הגבול, איפה הילד, זמן סוכר, אלבום ראשון.
שמה שמרת, קולו.
כן.
ראיתי, הגבוה. זה אסף שריק, שר כמו אוזי אוסבורן בסוף. יש לו כזה, כן, הוא היה דופק קולות של אוזי אוסבורן בשירים בסוף, מאחורה.
וואלה, אני צריך לשמוע את זה עוד פעם עכשיו. יפה, וזמן קצר אחרי האלבום הראשון הזה של איפה הילד, מתחיל רומן שלך עם דמות אחרת מאוד בולטת מהרוק של ה-90s, ירמי קפלן.
כן.
אז איך נוצר החיבור איתו?
תראה, איפה הילד כבר, זה היה תקופה שהייתה ביצה די פעילה בשנקין, שכולם היו שותפים לדירות כאלה ואחרות, ושותים ביחד במדבר, וכאילו זה מין סוג של קהילה כזאת שנוצרה שם.
כן.
אז הכרתי את עיר מדרך זה. זאת אומרת, למרות שאנחנו גדלנו סביב אותו אזור בתל אביב, הוא יותר גדול ממני בשנתיים, אבל איכשהו בילדות לא נקשרנו.
גם רמי קליינשטיין.
בדיוק, הוא היה בחבורה של רמי קליינשטיין ושל כאלה. אבל אז התחברנו ב-90s, וכן, הפקתי לו את האלבום, זה היה מרתק, כי כאילו הוא הגיע, דווקא הוא, יחסית לכולם, הוא היה בן אדם שהכי הימרו עליו. הוא היה טלנט.
הוא כבר בא אחרי המון גלגולים וסינגלים שיצאו ולא אפשרו לאלבום.
היה כזה ממש הרגשה בחברות תקליטים, שאז היו מאוד מוקד של כל הזה, שירמי זה משהו שהוא צריך לקרוא איתו משהו גדול.
כן.
אז זהו, עשינו את זה, זה היה בחברה השנייה, לא ביד ארצי, אלא ב-NMC.
אתה בעצם פרילנס, אתה עובד,
אני פרילנס, אני לא...
עובר מפה לשם, בלי שום בעיה.
תראה, אני דווקא הלוואי שהעולם שלנו היה בנוי ככה, שמפיקים מוזיקליים היו עובדים בחברות תקליטים. זה איך שזה היה בשנות ה-60, זה נהדר בעיניי, כי זה נותן גם צבע נורא ספציפי לכל חברה, זה גם נותן לנו המפיקים עבודה יציבה.
נכון, נכון.
כאילו, אבל אין את זה כבר, זה כבר כמעט לא קיים.
אז מה אתה זוכר ככה מעבודה עם ירמי? היה צריך ככה לביית אותו יותר? היה צריך...
לא, הוא בא חדור מוטיבציה, אמביציה ואנרגיה. זה עוד עשינו את התקליט הזה בטריטון. לדעתי זה האלבום האחרון שיצא לי להקליט בטריטון, גם אני חושב שהאלבום, האולפן נסגר די מהר אחרי זה. שמה, זה היה כמו לראות... להיות מעורב ולראות פרץ גדול של כישרון מוצא ביטוי. כי עד אז אני חושב שהוא חיפש ולא... וזה גם היה להקה נפלאה עם... המתופף היה זוהר פרסקו, שאחרי זה נהיה פרקשוניסט אחד הגדולים בעולם.
נכון.
אז הוא ניגן שם תופים, לדעתי זה האלבום היחידי שהוא מנגן מערכת תופים. ג'אנגו היה שם, שהייתי באותה תקופה באחים פורטיס.
כן.
היה שם וינצ'י, אמיר וינצ'י, גיטריסט שלימים נהיה בכיר בחברת וייבס, פורצת דרך בענייני פלאגין של אודיו, דיגיטל אודיו, ואורן קפלן, ניגן גיטרה גם.
שגם איתך מהחברת
וייבס. כן, כן.
אתה הבאת אותם?
כן. לא, ג'אנגו לא. ג'אנגו הוא חבר, תמיד היה עם זה. אורן קפלן, אני חושב שאני מזוכר נכון, אני הבאתי לאלבום. זהו, זה היה פשוט אלבום טוב, כמו שפעם היו עושים גם כמו אולפן גדול, כיף, כן. כאילו אנרגיה, אולפן סגור.
נשמע את השיר, משהו חייב להשתנות, שמה שמעניין בשיר הזה הוא חצי שיר רק ירמי ואקוסטי.
נכון.
בחצי של השיר, ההרכב מתחיל לפעול. פותח מבארים, מה שנקרא.
נכון.
מה שהוא עומד לקרות עכשיו כאן ריח סכנה לא מוקדם מדי להסתלק לפני שתקרוס התקרה מה שהוא חייב להשתנות מי שהוא עוד ייפגע אני לא מקנה בי, לא, שהייתי גברו נדלק, והייתי גברו בוער, והייתי עומד בשדה, נואש, וחיכיתי שם.
שלך, 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 שלך.
בסוף חזרנו לאקוסטית שוב.
כן, לגמרי. מה, לא שמעתי איזה שנים ארוכות.
איזה יופי של שיר.
שיר יפה.
ואחרי אירמי, שוב, דמות מאוד ככה צבעונית, הפעם זמרת, דנה ברגר, גם את האלבום שלה, אתה מפיק ב-98,
כן.
האלבום השני שלה בעצם.
כן, כן. יש האלבום עם חמימות חומלפת, ומחכה
נכון.
לו.
יופי, וזה בעצם אלבום שככה העלה אותה קצת יותר...
כן, אני חושב שזה בעצם האלבום אחרי שהיא עשתה, הצליח.
נכון.
זה ממש פרץ.
כן.
אבל האלבום הזה, דעתי, זה שם אותה על, על המפה.
כן, היא הייתה עוד בהתחלה עם דן טורן, ואיכשהו פרצה לה דרך משלה.
כן,
ומצא
לי בהתחלת הדרך לנגן איתם. את, אני מנגן בשקט, בלגן. אז גם הקליטו את זה אצלי באולפן, אם אני לא טועה. באולפן שהיה שלך עם פורטיס, אז כאילו... הכרתי אותה והכל, כאילו, אבל... כן, אז היה ממש גם יותר כזה ממוסד, חברת הקליטים, NMC, פנו שאני אפיק, מיכאל תפוח ניהל אותה, אז כאילו כבר...
יפה, אז אני רוצה ללכת איתך עוד קצת הלאה, לא הרבה, כולה שנתיים ב-2000, שנת 2000, יהודית רביץ.
כן.
יהודית רביץ מוציאה אלבום שנקרא געגוע.
נכון.
ולוקחת אותך כ...
מפיק. זו הייתה תקופה מיוחדת בשביל יהודית, שהיא... היא רצתה להתרענן, היא רצתה לשנות כיוון, היא נגנה עם להקה עם איתן איצקוביץ', יונתן לוי, איתן איצקוביץ' המתופף, יונתן לוי הבסיסט, ורן שם טוב הגיטריסט, ולאט לאט התחיל להיווצר שם הצבע מאוד מיוחד בלהקה איתה, והיא גם עברה לניהולו של אשר ביטנסקי המפיק, שבאותה תקופה היינו חברים מאוד קרובים, עדיין, אנחנו התחלנו להיות אז חברים מאוד מאוד קרובים, והוא בעצם הביא אותי להפיק את האלבום הזה, ואני צירפתי אליי את רן שם טוב מתוך הלהקה, ובעצם שנינו הפקנו את האלבום.
מה אתה זוכר מהעבודה?
זה היה עבודה מרתקת, כי זה כאילו לעבוד עם בן אדם שכבר עשה כל כך הרבה והגיע כל כך גבוה, והוא בוחר לשנות כיוון ולחקור דברים חדשים, אין יותר טוב מזה. כי זה פשוט פותח לך את האפשרות לעשות הכל. ועשינו שם באמת, אני זוכר כל מיני, ציפינו את האולפן בנייר כסף, כדי להביא סאונד מסוים בפעם מסוימת, ועשינו כל מיני דברים קצת out of the ordinary, כאילו עם האלבום הזה, גם במה שנקרא, הסשנים של השירות, איך כאילו לבצע את זה. קיצור, האלבום שאני נורא נורא אוהב,
כן, אני רואה ששותפים בו כל כך הרבה אנשים, אבנר חודרו ורמי קליינשטיין ואולי ארצ'יק ויוני רכטר וקורין אלעל ופיטר רוט ומייקל בנסון.
כן, כן, היה שם המון גיוון, גם באיזשהו שלב, זאת אומרת, הגענו, התחלנו לעבוד על האלבום עם כמות שירים מסוימת, אבל המשכנו לפגוש יוצרים ולחפש עוד דברים, אז התחילו להגיע גם אלבום שירים מכיוונים אחרים, קצת שהיו פחות... צפויים מבחינת יהודית, השיר של ג'אנגו שהגיע לאלבום, היה שיר של דן שהגיע לאלבום, בח לא נוגע, שלזה גם הבאנו את אילן מוכיח לעשות עיבוד לכלי מיתר, הקלטת כלי מיתר שאני עד היום זוכר בתור האורים והתומים של איך להקליט מיתרים, זה הוא ניהל את האירוע.
בעצם האלבום ראשון שלך אתה עובד עם אומן בוגר, עם אומן שכבר עשה דרך ועשה
כמה... כן, למרות שהיום, אתה מסתכל היום, ההפרש גילאים בין פורטיס לבין יהודית הוא לא גדול. אם בכלל, אני לא בטוח שפורטיס לא יותר מבוגר.
אבל אתה כבר בא על תקן של מפיק ולא...
נכון, נכון, כן, זה היה...
כן, אז אנחנו נשמע את געגוע, את שיר הנושא מתוך ה... יש לך משהו להגיד על השיר?
תשמע, לא שמעתי אותו המון זמן. אני זוכר את הצבע שלו.
שיר מיוחד.
איך טלפון אחד קטן מעורר שוב געגוע, איך מתוך הסדק מבעבר חשבתי ששכחתי ואיך שנגמלתי התמכרתי כמו ארנב באור מלכדתי איך טלפון אחד קטן מעורר שוב געגוע איך מתוך הסדק מבעבע תעגוע בדיוק שחשבתי ששכחתי ואיך שנגמלתי התמכרתי ששכחתי ואיך שנגמלתי התמכרתי
לא ליפול על הפנים, יהודית רביץ בהחלט לא נופלת פה, איזה יופי של שיר.
יכול להגיד לך, אני זוכר שדיברנו על השיר הזה ועל העיבוד שלו ועל הכיוון שלו, המונח Love Boat עלה באוויר.
וואי, לא חשבתי על זה, אבל זה מתחבר לי לגמרי.
לגמרי. קפטן סטובן.
אז דיברנו על ככה אומן באמת שעצה כבר די הרבה בקריירה ואתה מתחבר אליו כמפיק מוזיקלי אז ממנה אנחנו נעבור לעוד אומן מאוד בוגר מאוד מאוד בוגר שיש לו כל כך הרבה זכויות במוזיקה הישראלית ובכלל גידי גוב
כן
אז ספר לנו רגע קודם כל מה הוא בשבילך ואיך היה החיבור אליו
הגעתי ללהקה שלו ב-2008 הוא עשה שינוי התרעננות, הקים להקה חדשה, ניגנתי באותה תקופה עם רונה קנן בלהקה שלה, והיא הייתה קשורה שם על הקמה של הלהקה שלו ולעיבודים בסיבוב הופעות, וככה הגעתי לנגן איתו. אני יכול להגיד, זה קשר שהלך מאוד והתחזק, כי כאילו מלבד היותנו, מלבד היותי המתופף שלו, גידי הוא איש מאוד מאוד מיוחד, ובעצם הלהקה קצת השתנתה מאז, קצת עזבו, קצת נוספו, אבל בגדול, זה להקה מאוד משפחתית. אנחנו המון בקשר מחוץ להופעות.
ממש טיולים בארץ וכו'.
לא, כאילו בהופעה האחרונה שהופענו באילת, אז עשינו פיקניק בדרך ליד ים המלח. רק כי אנחנו אוהבים לבלות ביחד, לא... אבל לא טיולים בארץ, היינו, אנחנו נפגשים אחת לכמה זמן למה שאנחנו קוראים המושב, אנחנו יושבים ואוכלים ביחד. אוהבים כולנו לבשל, גידי זה
הובי שלו.
לא הובי שלו, זאת אומרת כולנו, זה איכשהו יצא שכל הלהקה מבשלת. אז אנחנו מאוד עסוקים בזה. וכמו שאמרתי לך לפני זה, תשמע, גידי הוא איש באמת בעיניי משכמו ומעלה. הוא כאילו מאוד חשוב לו שתהיה אווירה טובה, שיהיה הוגן, שיהיה נינוח. ואתה יודע, כאילו, כמו שאמרתי לך לפני זה, אם כל אחד היה צריך לבחור לעצמו גורו, בעולם. גידי זה הגורו שלי. אני...
וואו.
כן.
זה נכון שהוא לא אוהב להקליט ולא אוהב להופיע?
הוא מאוד אוהב להקליט, הוא מאוד אוהב להופיע, יש לו את שני הצדדים. תראה, גידי הוא לגמרי חי את היותו זמר. אני יודע שהרבה פעמים אנשים אומרים, מה גידי גוב, הוא בכלל זה, ופרזנטור של זה.
כן.
הוא, לדעתי, הוא קם בבוקר, ובתחושה שלו הוא זמר, mm-hmm. קודם כל. Mm-hmm. הוא עושה גם הרבה דברים אחרים, אבל... והוא מאוד לא מזייף שהוא עולה לבמה.
כן.
זאת אומרת, לא מזייף טונלית.
הוא נותן מבחינת, את עצמו.
מבחינת התכוונות. Mm-hmm. ואני יכול להגיד שזה דבר באמת מיוחד בגידי, שלא ראיתי אצל אף אחד, כי באמת יצא לי אלבומות נורא גדולות כבר להופיע עם אנשים mm-hmm. מאוד מפורסמים. אין בן אדם שפגשתי שמרגיש נוח על הבמה כמוהו. Mm-hmm. הוא פשוט יכול לעמוד על הבמה ולדבר עם הקהל, דברים לא מתוכננים. בלי להזיע בכלל. כן. כאילו, אין לו שום עקבה, גם אין לו בעיה שיהיה שקט רגע.
כן.
שזה כאילו...
נכון.
אז...
וב-2015 אתה חובר איתו להקלטת אלבום, אחרי הרבה זמן שהוא לא עשה, לא הקליט.
כן,
2015,
כן.
2015, אם היינו.
כן, אלבום שהפקתי יחד עם ערן וייץ, סליחה, לא ערן צור. אלבום שהופק על פני תקופה די ארוכה, מאוד רגשית, והיה כאילו חוויה מאוד חזקה לעבוד איתו על האלבום הזה.
אז אנחנו נשמע קצת מתוך השיר הזה שנקרא אם היינו, מילים של... ברק פלדמן ולחן של אסף אמדורסקי. שיר כזה קצת אמדורסקי. אם היינו גידי גוב, מתוך על האלבום שלו מ-2015.
נזהרים יותר לא להישבר, לא להישבר. אם היינו סגורים ולא איך כולנו דוחפים ובועטים, ודאי היינו מסתדרים יותר, לא להתפזר, לא להתפזר. אבל אנחנו כאן, לא בשום מקום אחר, לא בשום מקום אחר, לא בשום מקום אחר. אבל אנחנו כאן, לא בשום מקום אחר, לא בשום מקום אחר, לא בשום מקום אחר. בתוך מחל קטן כבר היינו אומרים הכל מזמן, אולי היינו מקשיבים יותר, לא להיגמר, לא להיגמר. אבל אנחנו כאן, לא בשום מקום אחר, לא בשום מקום אחר, לא בשום מקום אחר. אבל אנחנו כאן, לא בשום מקום אחר, לא בשום מקום אחר, לא בשום מקום אחר. אם היינו,
אם היינו גידי גוב, אנחנו נרצים לקטוע את השיר הזה, כי אני רוצה להספיק עוד שיר אחד אחרון. יובל, אתה כל כך צנוע, לא סיפרת שגם הוצאת אלבום משלך, אלבום הסולו משלך ב-2001, נכון?
לא שאלת.
זה גם נכון. אבל יצא לך באמת אלבום ב-2001? כמה מילים עליו?
תשמע, אלבום שיצא לי ב-2001, הוא נקרא בפשטות שפריר. זה שאני גדלתי בארצות הברית וקנדה, וזה אלבום שיצא לי בשפה באנגלית. הוא אלבום מאוד, תקרא לזה, פסיכולוגי. האלבום שעשיתי, סיפרתי לך לפני התוכנית היום, שהגעתי להופעה של מרקורי רב ב-1999, קיבלתי מכה בראש מעל ההופעה הזאת, פשוט אני זוכר את עצמי יושב ללא מילים אחרי ההופעה.
לא, כבר שומעים אותו קצת ברקע, את השיר טנדר.
טוב, יש פתיחה ארוכה, יש מה לדבר. ואז פשוט באותו לילה נכנסתי לאולפן שלי, בבית אולפן, וזה קצת נשמע כמו אגדה, אבל יצאתי אחרי שנה עם האלבום. פשוט לא יצאתי מהאולפן שנה. היחידה ששמעה תוך כדי העבודה קצת ממה שעשיתי, זה יהודית רביץ, שהיינו חברים, זאת אומרת, עבדנו ביחד ונהיינו חברים מאוד טובים, ואני פשוט זוכר את המבט שלה, היא לא הבינה מה, כאילו, היא הסתכלה עליה כמו על משוגע.
כי זה היה קשה להם.
זה היה אלבום נורא נורא, שבשלבים מסוימים שלו באמת אי אפשר היה להבין מה קורה שם. בוא נשמע אותו רגע.
רק השיר הזה אנחנו ניפרד מיובל שפריר, תודה רבה יובל.
תודה רבה שהזמנת אותי.
היה ממש כיף.
ואני שמח להזמין את כולם, אם רוצים עכשיו לשמוע את העבודה שלי, אני מפיק את ההקלטות בפרויקט האקווריום של מפעל הפיס. זה עולה ביוטיוב פעם בשבוע, הופעות נהדרות של אומנים נהדרים. שבוע שעבר ימין בלוז, רביד כחלני.
וואו.
זה ממש משהו טוב שאני... כדאי לראות.
שווה לשמוע ולראות, אז תודה רבה שוב יובל על השעה הזאת ועל המוזיקה הנהדרת שיצרת והפקת.
תודה לך.
שיהיה לך בהצלחה בהמשך עם עוד הרבה מוזיקה טובה.
תודה רבה.
אנחנו ניפגש פה גם בשבוע הבא, מדברים מוזיקה, רדיו קסם, 106 FM, אסף פרט איתכם כאן, דותן ביבי, על הביצוע הטכני, להתראות.